הילדים אצלנו בבית ספר לומדים מסכת ראש השונה. אז אתמול בלילה הם נשלחו לצפות במולד. חיפשו את הלבנה וכולי. לפני החמה, אחרי החמה, כמה היה גבוה, לאן היה נוטה. כאילו, עמדנו אותם וזה, כאילו, אתם יודעים שהבית דין נשאר אתכם ככה, יש לכם אחת, נשאר ככה. כאילו, לא, למעשה לא ראו שום דבר, היו עננים. אבל חוץ מזה ארבעה שדמיינו שראו, באו להעיד יום שהם ראו. אז הרשה לא היה סתם תחמן אחרים, חזרו על מה שהוא אמר, להביא במה שהבא לך לא ימיס. אבל, אני חושב שאפילו לא יצא מהחדר. אבל, לא משנה, למעשה כתוב ברמב"ם שגם אם, שכשלא רואים את הלבנה, מסיבות טכניות, אז מקדשים על פי ה... גם בזמן המקדש, הם מקדשים על פי ראייה, הם לא יורים בגלל יום מעונן, חודשי חורף, אז מקדשים על פי החשבון. היה איזה אחד הרבנים במשרד החינוך, מקודש, 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 כאילו היה מעמד מאוד חצר בית יעזק, כאילו היה מאוד ככה, היה מאוד זה. בלילה, בלילה עשינו מסעות, ובדואל, דואל... הלילה, כן. מה זה הלילה? כאילו, כן, כן. בדואל היו שתי תחנות, כסף, זה, עלי זהב, רוחים. וכל מה שאני חושבים זה לעשות ילדים עם הורים וככה, סתם הורים היו בשוק, הילדים יודעים מה זה מולד ללבנה, לבנה זורחת, לבנה שוקעת, חלק מהם בכלל לא יודעים מה פירוש לבנה זורחת, מה זה לבנה שוקעת, כאילו לא יודעים בכלל את המושגים האלה. גם אני כשהייתי ילד לא ידעתי שום דבר, מה זה לבנה זורחת, עד שלא למדנו פעם אחת כל הסוגיה שם של... כל הסוגיה שם שבראש השונה, שם קו התאריך וזה, לא יודעת לי מה זה. לבנה, מה?
לא לשאול פתה.
מה זה לבנה זורחת, מה זה לבנה שוקעת, מישהו אמר שהוא ראה את לבנה בשמונה וחצי. לא יכול להיות. לבנה זורחת למשך חצי שעה ושוקעת. כאילו, סתם, כאילו, אתה רואה ילדים ככה, ילדים מחזיקים חשבון, כאילו, אתה רואה שלמדו כמו שצריך וזה, הורים היו בשוק. ההורים היו ממש התפעלו, כאילו, מזה, כאילו, כמה לבנה גבוהה, מה לאופק, אגרוף, אגרוף וחצי, כאילו, כאילו, ממש ככה, עדיין היה נוטט, כאילו, לראות את הצור שלו, כאילו, ממש, סתם, זה מאוד מיוחד. אז אני ככה, יכלתי לראות מסועות, ככה, דן, אז אחד הילדים שאל, אבל זה היה הרבה יותר רחוק, היו גם כן רק חמש מסועות, מהר המשחה עד זה, איך זה. אז אחד המבוגרים לא התבלבל, אחד המבוגרים לא התבלבל, אומר לו, אתה רואה את הארובות של חדרה? אתה רואה את הארובות של חדרה? רואים את זה, את הארובות של חדרה, אתה רואה את הארובות של חדרה? זה כן, זה יותר רחוק מאשר מהר המשחה עד הסרט הזה. כאילו, ממש ככה, טוב, אז היום גם הכל אור, אז קשה לראות, אבל תחשבו במציאות של חושך, אתה רואה מבוקה אולי, יורדת ככה. זה היה מאוד, מאוד מיוחד. מה שהיה מאוד מרגש, מאוד...
פעם ראשונה שככה?
כן, פעם ראשונה שעשו דבר כזה, כאילו סתם כזה, כאילו...
בגמרא מובהר שהיו תחנות ביניים. זה לא
התחנות היחידות. כן, אבל זה היה מאוד מיוחד ככה, מאוד יפה. טוב, אנחנו עצרנו אחרי החלום של נבוכדנצר. ראינו שנבוכדנצר ככה איבד, נכנס לאטרף. ורצה להרוג את כל חכמי בבל, ובין השאר כנראה גם את דניאל וכו'. דניאל, כשדניאל שמע את זה מאריוך, שר הטבחים, זה שהיה צריך להוציא, להרוג את הגזרה, להרוג את כל חכמי בבל. אתם יודעים מה זה הגזרה של להרוג את כל חכמי בבל? שכל חכם הוא היה מושקע, כל חכם היה מטופח. השקיעו בחכמים כמה שנים טובות. תראו לעצמכם שיש גזרה. הורגים את כל הסגל האקדמי הבכיר. גזרה, מדינת ישראל. הורגים את כל הסגל האקדמי הבכיר. אתם מבינים שזה זעזוע, זה לא... להרוג את כל חכמה, אתם מבינים איפה היה נבוכדנצר? רק שנבין מה זה מלך. נבין מה זה... שאתם נבין את המושגים. היום אנחנו לא חיים במושגים כאלה. היום אנחנו לא חיים במושגים כאלה של... של מצביא, שפשוט מחליט להרוג את כל... זה קצת מי שרוצה להיזכר לו, את הסטלין וזה, כל מיני מושגים כאלה. אבל הוא ירד מהפסים, כלומר, החלום היה מזעזע, בלי לזכור מה החלום, הרושם היה נורא. טוב, זה בדיוק... יש שאלה. הוא רוצה שיפטרו לו את החלום. נו, כל אחד יכול לפטר את החלום. מה שתגידו לו, זה בסדר, הוא לא זוכר את החלום. הוא לא זוכר את החלום, אז איך אפשר לפטר לו את החלום? הוא רוצה שיפטרו את החלום, אבל שיגידו לו גם מה היה בחלום. אומרים לו חכמי בבל, אי אפשר. ואני אומר, למה אי אפשר? כל מה שיפטרו זה בסדר. הוא לא זוכר מה היה בחלום. כל מה שיפטרו זה בסדר, מה זה? דניאל אומר לו, באמת הוא מאוד, מאוד מתרשם מהפתרון של החלום של דניאל וכו'. והוא מתחיל לסגוד לדניאל וכו'. אבל מה, 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 מה היה כשדניאל אמר לו? הוא פשוט נזכר, או שבלי להיזכר, בלי להיזכר, פשוט הרושם של החלום כל כך ברור. כאילו, לא כל פתרון יפתור את הרושם של החלום. גם אם הוא לא ייזכר בפתרון החלום. גם שיפתרו לו את החלום, יכול להיות שהוא לא ייזכר במה היה. כי הוא לגמרי לא זוכר. יש לו חור שחור מהלילה הזה. אבל הרושם של החלום כל כך ברור. לא כל פתרון ישיב את הרושם של החלום. לא כל פתרון ייתן מענה לרושם של החלום. וזה עיקר הדבר שעומד שלנו למבחן. מי יכול לתת מענה שיפתור את הרושם הנורא של החלום? הוא זוכר רושם נורא והיום. הוא זוכר עוצמות, הוא זוכר זעזועים, הוא זוכר פחדים, הוא זוכר בלבול, מתחים. ומישהו צריך לתת מענה שמעמיד את כל הדברים הללו במקומם. וזה, גם, החלום הבלתי פתור מוביל אותו אל, 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 אל הרעיון של להוציא להורג את כל חכמי בבל. ואז דניאל מתנדל לפתור את החלום. למרות שברור, הוא לא יודע. הוא הולך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן לו מענה לחלום. הוא, הוא אומר שהוא יפתור את החלום, הוא מבקש טיפה זמן ולא יתפלל. כאילו, אדם בטוח, בטוח שיעשה לו נס. כאילו, בטוח שיעשה לו נס. הרי ברור שזה לא חלום שאפשר לפתור בחוכמה אנושית. זה חלום שצריך התערבות אלוקית. אפשר לפתור או לפתור חלום בחוכמה אנושית, אבל כשיודעים מה החלום, אם גם לא יודעים מה החלום, איך אפשר... אז אמרנו, דניאל יש לו כיוון, יש לדניאל כיוון. הוא מבין שהחלום הזה, איך הוא יתחיל אחר כך, ממה שאתה חשבת על משכבך, חלמת. כלומר, ברור לדניאל שהחלום כחלום, שלא כמו נבואה, ומשולבים בו גם נטיות אנושיות, משולבים בו גם מחשבות אנושיות וכו'. וזה מתחיל איפשהו באמת מהמחשבות של המלך. ומה המחשבות של המלך אפשר לנחש? הרי אנחנו נמצאים בשנה השנית. הסברנו שהשנה השנית זה השנה השנית לחורבן, אחרי החורבן. כלומר, הוא אחרי שהוא... תשמעו, כשאדם מדליק, פתיל השייה, שזה מטען רב עוצמה, והולך לישון, אפשר לנחש על מה הוא חולם. הוא חולם על פיצוצים, על זה הוא חולם. נכון? על זה חולם. הוא חולם על פיצוצים, על זה הוא חולם. נו, הוא מחריב את המקדש. הוא השלים בזה את מלכותו, והוא נגע בבת אנוש לקדוש ברוך הוא. אז אפשר לנחש על מה הוא חולם. אבל זה לא מספיק. כלומר, ברור שגם אם יש לדניאל איזושהי נקודת מוצא אנושית פשוטה, זה לא מספיק. זה לא מספיק, וברור שפה צריך, ברור שצריך כאן התערבות אלוקית, מסיבית. ודניאל בטוח בה. דניאל בטוח בה. דניאל ניגש אל המלך בפרק ב', פסוק. פה עצרנו. תזיין. נכון? ודניאל על, הלך למלך, ובעם מן מלכה, הוא ביקש מן המלך, דזמן ינתן לו, ופישרה להחוויה למלכה. זמן ינתן לו, ופישרה להחוויה למלכה. ואת הפתרון הוא, דרך אגב, הביטוי כל הזמן של דניאל, זה להחוויה. את הפתרון הוא יראה למלך. הוא יראה למלך. כלומר, הפתרון יהיה כל כך, הוא מתחייב לפתרון, נראה. הפתרון כל כך נהיר, הפתרון כל כך ברור, הפתרון שאפשר יהיה לראות אותו בעיני השם אלוקיו ונפלאותיך אלינו. למי זה מיועד הדבר הפלאי הזה אם לא לכלל ישראל, אם לא אליי?
כל מעשה בעולם מיועד לישראל? יש מעשה בעולם סתם לגויים או...
תשמע, אם איזשהו תרנגולת הייתי לביצה באיזשהו מקום זה לא קשור.
לא, זה לא יותר...
אבל דברים משמעותיים כן. רבות אתה עשית שם זבר, כן, לא קראו עיניו של זה, בשביל שיטו, כן, כן, כן. איך כתוב שם באורות זה? נו, עוד תקראו, אי אפשר, זה, באורות המלחמה יש בהתחלה, אבל כל אגרות ג', כל אגרות ג', כל העולם במלחמה, כל אגרות ג', כל מי שעבור על אגרות ג', כל אגרות ג', כל העולם במלחמה, כל העולם בוער, מה זה קשור ישראל? כל מי שנמצא רואה בוחן את המלחמה, זה קשר לישראל בכלל, שהעולם נמצא באיזו מלחמה מטורפת. לא ברור איפה היא התחילה, לא ברור איפה היא נגמרת. ולא ברור איפה היא תיגמר. והרב צופה ישועה, צופה ישועה, צופה ישועה. זה נועד לגרום איזשהו התחדשות בישראל. בכל האגרות, בכל האגרות. שני דברים חוזרים על עצמם בכל אגרות ג'. א', התסכול של הרב על הצער העולמי, על הכאב העולמי, אין בית שאין בו מת, אנחנו לא יודעים מה זה מלחמת עולם. אנחנו לא מבינים מה זה מלחמת עולם. כל העולם בוער. פשוט כל העולם עולה בלהבות. הכאב של הרב על כל כך הרבה נפגעים, כל כך הרבה הרוגים, כל כך הרבה פצועים, נכים, עוני, הרס, חורבן. זה הרב, הרב שנה את המלחמה. שנה את קברניטי העולם שלא השכילו לחסוך מן העולם את המלחמה הנוראה הזאת. אתם מכירים את החידה של מרן הרב זצ"ל, נכון? מידו את המפלצת, נכון? שעה שברה, לא? זה השעה שברה, נכון? מידו את המפלצת שאת הכל היא מפוצצת. כאילו, טוב, זה גם נחתם עבון שופכי דמים, זה לא, לא, וזה, כאילו, ממש נורים ככה בכאב גדול. זה דבר אחד. דבר שני, ציפיית ישוע, הרב דרוך כמו קפיץ, לראות מה ההשלכה של זה יהיה על גאולת ישראל. ואז כשמגיע הצהרת באלפור, שהיא באמת הייתה יסוד לבנייה לבית הלאומי, אחר כך התקבלה גם בסן רמו וכו', וההצהרה הזאת, אז כותבים לרב, כבר אברום כותב לרב, הלמת נהיה שמועה, אני שיקור ולא מיין, תמיד גם סיימן אומר, הרב לא שיקור, ולא מיין ולא מדברים אחרים, הרב ציפה לזה, הרב לא נמצא בתחנה הבאה, ולייסד את דגל ירושלים, כאילו, הרב, עכשיו יש מלאכים כאלה, עכשיו זה לא שחלם איזשהו צער רופאים שקיעים, בא לפרו וחלם, בא ליסף וחלם, פה חולם מלך העולם. מלך העולם חולם חלום. עכשיו זה לא איזשהו חלום שהוא הולך לישון וקם בוקר לא זוכר את החלום ונגמר הסיפור, יש לו איזשהו צורך פרטי. זה חלום שמזעזע על כל המלכות. זה חלום שהעולם חולם. העולם כולו חולם. זה חלום שמזעזע את כל המלכות כולה. נבוכדנצר, מלך העולם, מזועזע עד היסוד. עד עומק נשמתו מזועזע מן החלום. כל המלכות רועדת. הוא הולך להוציא להורג את כל חכמי בבל. אתם מבינים מה המשמעויות של זה? איך תראה בבל אחרי שהוא יוציא להורג כל חכמי בבל? יש פה שערה שמטלטלת את כל המלכות. נו, יש מציאות אחת בעולם ששווה לטלטל את כל העולם בשבילה, אם לא בשביל ישראל. כלומר, לדניאל ברור, מחובר כשמש בצהר היום, שזה נועד בשבילו. בדיוק ככה זה נועד בשבילו. ככה. כחלום מזעזע, לא רק בלתי פתיר, אלא אפילו בלתי זכיר. ככה זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא שולח לו, על מנת לגדל אותו, לגדל את חוכמתו, לגדל את חוכמת אלוקים שבקרבו. והוא מתחייב למלך. חשבתי לעצמי, היה לי עוד משהו שקשה בפסוק הזה, הוא מבקש, די זמן יינתן לי. הוא מבקש, תנו לי קצת זמן. די זמן יינתן לי. תנו לי קצת זמן, ואני אחזור אליך וזה. אולי ביקש יום אחד. כשהקודמים, האחרונים שביקשו זמן, זה אלעת חמתו של המלך. כשהחכמים, כשהחרטומים ביקשו זמן, נכון? אז הוא אמר להם, אתם נסים למשוך, אתם נסים למרוח אותי. אתם נסים למשוך זמן, אתם נסים זה, נכון? הוא אליל עליהם שהם נסים להתחמק. אבל דניאל מגיע עם כל כך הרבה ביטחון, ביכולת לפתור את הזה, שכשהוא מבקש זמן, זה לא מתפרש כאיזושהי התחמקות, או כאיזושהי אקרובטיקה, להרוויח ככה קצת זמן וכו'. לא, המלך לא, למלך אין שום ביקורת על הדבר הזה. עדן דניאל לבית יעזל, הלך לביתו, והוא צריך עזרה. לחנניה, מישאל ועזריה, חברו עם מילתא הודעה. הודעה את פשע הדבר לחנניה, מישאל ועזריה, חבריו. הוא צריך את עזרתם, הם ביחד הולכים להתפלל. ורחמין למיבר מן קדם אלוהה שמיה, על רז עדינה. והולכים לבקש רחמים, להתפלל לפני אלוקי השמיים על הסוד הזה. הוא, גם הנבטנותו של דניאל, כלומר, הוא לוקח על עצמו אחריות מלאה, אבל כשהוא בא לבקש לפני הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזכויותיו. הוא פונה לחבריו, חנניה, מישאל ועזריה, אני לא אתפלא אם לא רק אליהם, אם הוא ביקש לקרוא, לא רואה לקרוא צור, ולקרוא הצרה, ושכלל ישראל יתפעלו וכו' וכו'. כן, צום, מה תאכלו, אתם שלושה ימים, ללוויו, הוא עם הזכויות שהוא לבד לא מסוגל. הוא פונה לחנניה, מישאל ועזריה, חבריו, ומבקש את עזרתם. די לא יהובדון דניאל וחברוי עם שאר חכים מבבל. על מנת שלא יעובדו דניאל וחבריו עם שאר חכים מבבל. אפשר להבין את זה שהתפילה הייתה שלא יעובדו הם, שחכמי בבל יעובדו, אבל שהם לא יעובדו עם שאר חכמי בבל. אפשר להבין את זה שלא יעובדו לא הם ולא שאר חכמי בבל. נראה עוד בהמשך שהוא מנסה לגונן על חכמי בבל. טוב, זה חלק מהאיש חמודות. הוא נחמד למעלה, נחמד למטה, נחמד לקדש ברוך, הוא נחמד לפמליה שלו, הוא כל כך מקורב למלך ואף לא. עד פה הגענו משהו כזה? עדן לדניאל, אז לדניאל בחזבה דילילה רזה גלי. אז לדניאל בחזון הלילה הסוד התגלה. זה לא בחלום הלילה, זה בחזון הלילה. חזון זה מדרגה יותר מן החלום הפשוט. זה מדרגה יותר נהירה, זה מדרגה יותר ברורה, זה מדרגה יותר מוארת, ממילא גם הוודאות שהיא פועלת היא ודאות הרבה יותר גדולה. בכל חיזיון רוחני יש מדרגות של ודאות. יש חיזיון שיש בו פחות ודאות, יש חיזיון שיש בו יותר ודאות. הרמב״ם כותב על נבואה, הרמב״ם מורה נבוכים כותב על נבואה, שנבואה יש בה ודאות גמורה, טוטלית, והראיה של הרמב״ם, שאולי כן, אברהם אבינו לא היה עוקד את יצחק. שברוך אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע, מה פתאום עכשיו בא ועושה הפוך? אבל זה כוח הוודאות, זה כוח הוודאות של נבואה. שכוח הוודאות של נבואה זה זה ודאי כמו שמש בצהרי היום. זה לא איזושהי הרגשה, מחשבה, זה משהו מוחלט, ללא שום. אז החזון, אומר המלבים, זה קצת יותר מאשר חלום.
הוא נבואה?
מה?
חזון
לא,
מעין
לא, נבואה? לא, לא, לא. אנחנו בשיעור הקודם, אנחנו קצת חילקנו בין מושגים שנקראים נבואה ורוח הקודש. חילקנו בין שני המושגים הללו. נשאיר את זה כשמות. כשמות זה לא נבואה. בעוד שנבואה, כאשר ההבדל העיקרי הוא, בעוד שנבואה הכל זה דבר השם, כולה אלוקי, החזון לילה, חלום לילה, אולי אפילו רוח הקודש, מעורב בה מחוכמת, בטח בחלום הלילה וחזון הלילה, מעורב בה קצת ממחשבות האדם. ובטח פה, בטח פה נראה עד כמה החלום הזה מעורב בו. זה לא נבואה. חזון לילה זה לא נבואה. עדיין לדניאל בחזווה דילילה רז הגלי, הסוד התגלה, עדיין זה התגלה לדניאל. כולם מתפללים, אבל זה התגלה לדניאל. הוא נכנס בו מהקורה, הוא הכי קרוב לדבר, הוא הכי ראוי לדבר, אבל זה התגלה לדניאל. הוא ממלא גם דניאל, ברור שהוא יפלט החלום. כלומר, לא זה הכי ברור, הוא יכול לשתף את חבריו, אבל לא זה הכי ברור. כי לא זה יתברר בחזון. ראינו כבר בתחילת הדרך, ראינו שדניאל קיבל על עצמו שלא להתגלה לפדבג המלך. דניאל הוא מסוכן יותר מכולם, הוא מקורב יותר מכולם. מצד שני, אבל הוא גם גודר את עצמו יותר מכולם. וממילא הוא הופך להיות פרוש יותר מכולם. קרוב יותר מכולם לחוכמה האלוקית. וממילא גם הדברים מתבררים אליו. מובן מאליו שהדברים יתבררו אליו. עדין לדניאל בחזווה דילילה רז הגלי. עדין דניאל בריך ללה השמיים. ברגע שהתגלה לו החלום, אז הוא בירך ללווי השמיים. בירך, פה הכוונה היא תפילת הודעה.
הודעה. באיזה
מצב
זה?
מה? כך משמע מהרמבים. מהמלבים. המלבים אומר, הובא הגילוי בחזון שהיא מדרגה יותר מן החלום הפשוט. אז כנראה זה סוג הזה, כנראה זה כן בשינה, אבל יותר מחלום פשוט. מדרגות פנימיות ככה בהופעת דבר השם על האדם. טוב, אז נשמע עכשיו את התפילה של דניאל. תדעו לכם בכלל שזה מערכה מיוחדת בתנ״ך. תפילות, תפילות. צריך לדעת שהגדולים התפללו. הגדולים התפללו. שרבינו התפלל. אחרים התפללו. עזרא מתפלל, נחמיה מתפלל. לפעמים ככה כתוב חושף בפנינו ככה טפח מעולם התפילות של הקדמונים. כן, זה לא משהו סגור, זה לא דיבור אינטימי, זה דיבור שאנחנו כולנו צריכים להיחשף אליו, ומה כולה צריכה להיחשף אל תפילתו של דניאל. למה יעשה בפועל התפילה הזאת של דניאל תהפוך לתפילה שלנו גם כן? תפילה של דניאל תהווה את היסוד לברכה הראשונה שלנו שבתפילת שבברכות קריאת שמע של ערבית. ענה דניאל ואמר, להווה שמי די אלוהה, יהיה שם האלוקים מברך מן עלמה ועד עלמה, מן העולם ועד העולם, לעלם ולעלמי עלמאיה. כן, אחר כך זה הופך להיות, זה הרבה לפני שתקנו במקדש שיגידו מן העולם ועד העולם, כן, ללמד שיש גם עולם נוסף. דניאל כבר פה מניח יסודות לאופן הזה, מן עלמה ועד עלמה. זה מבטא איזשהו מציאות של העולם הזה, העולם הבא, העולם הבא. שם השם יהיה מבורך, יהיה מבורך מן העולם. כמה שעולם הוא דבר בלתי גבולי, כמה שלא נגביל אותו, ועד העולם. גם מעבר לגבול הזה. המצודות כתב, מן העולם השפל עד העולם העליון. איך המצודות כתב? שיש משהו מן העולם השפל עד העולם העליון. שם השם יהיה מבורך בכל המציאות. כולה. די, יהי שם השם מבורך מנונות, די חוכמתה וגבורתה דילי היא. שתי מידות עקרוניות פה, הן חוזרות עצמן גם בהמשך, חוכמה וגבורה. שהחוכמה והגבורה דילי היא. שהחוכמה והגבורה היא שלו. כן. מה הביטוי של זה? והוא, קדוש ברוך הוא, משנה, עידניה וזמניה, משנה זמנים ועידנים, עידנים וזמנים, מהעדה מלכים, מוריד מלכים, ומהקם מלכים, ומעמיד מלכים. זה קשור לגבורה. ומצד החוכמה, זהו יהיב חוכמת על החכמין, ומנדע לידעי בינה, ודעה לידעי בינה. אז קודם כל, הוא מדבר על הגבורה האלוקית, ואת הגבורה האלוקית הוא כורך בשני עניינים. משנה זמנים.
סליחה, אני לא פשוט לא מבין את המושג הזה גבורה אלוקית. אני מבין גבורה כדבר שיש להתגבר עליו. במה אלוקים מתגבר בדיוק?
על מה הוא מתגבר?
כן.
במניק, טוב, קודם כל ברור שהגבורה האלוקית זה לא הגבורה שלנו, זה שם מושאל.
כן.
כשאנחנו רואים שהוא גיבור, זה שם מושאל. שם מושאל. אבל באמת פה הוא מייחס את הגבורה לשלטון בעולם. והשלטון פה מבוטא בשני דברים. תראו, אפשר לייחס את זה לעוד הרבה דברים אחרים, אבל פה השלטון בעולם, פה הגבורה האלוקית באה לידי ביטוי בשתי תחומים. תחום אחד, מהשנה עדניה וזמניה. שהוא משנה את הזמנים. משנה את הזמנים. ותחום שני, מוריד מלכים ומעלה מלכים. אמרתי מקודם שזה קשור לזה, בבקעת המערים הרבים, איך אנחנו אומרים בהתחלה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שם מדברו, מערים הרבים, חוכמה פותח של משניתים, מחלק את הזמנים, משנה את הכוכבים, משמעותיו וכו', נכון? איך אתם ממשיך שם? כאילו, צולמם בורם על הדור. נזכרת שם מלכות?
רק שונית שם.
מה?
שם
צלקות שמו. אבל מלכות נזכרת שם? זהו. כן. לא נזכרת שם מלכות. בנוסח שלנו לא נזכרת שם מלכות. בנוסח אשכנז נזכרת מלכות. כן, חייב לקיים אותי מדינוך עלינו, למה ואת זה לא זה. אבל הסיומת הזאת היא באמת צריך לברור מה עניינה. הסיומת הזאת של אשכנז.
הספרד, אריאן.
גם ספרדים.
לא, ספרדי.
ספרדי שלך לבד. ספרדי זה לא
ספרדי.
אשכנז ספרד, נו בסדר, זה חסים, לא, ספרדים לא אומרים, אבל אל תביאו לי ספר סגור בשעות האלה, בסדר? אז אנחנו אומרים ככה, הברכה אומרת ככה, מערים ערבים בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עיתים, מחליף את הזמנים, משנה עיתים מחליף את הזמנים זה הפסוק הזה, והוא מהשני עידניה וזימנה, זה הפסוק הזה, משנה עידניה וזה, זה המקור. המקור לעיקרון, לרעיון הזה של הברכה מופיע בברכתו של דניאל. בזה דניאל מבטא את הגבורה האלוקית, את השלטון האלוקי על עולמו. בשני דברים. הוא מעמיד את השמש במקומה, את הירח במקומו, מחליף ביניהם, פעם נותן איזה ממשלה ארוכה, איזה ממשלה קצרה. הוא מסדר את הכוכבים ובשמותיהם כרצונו, בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושך, חושך מפני אור, כל המלאכים הטבעיים הללו, האמונה הצרופה שלנו יודעת שהכל זה מציאות אלוקית, וברצותו מאריך, וברצותו מקצר, כן? שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, לא חסרים מקרים שבעמק הקדוש ברוך הוא גלל אור מפני חושך, ולפעמים גלל חושך מפני אור. הוא מעביר יום, הוא מביא לילה, הוא מבדיל בין יום ולילה, שאין זוכות שמו, ואז מגיע הסיומת האשכנזית הזאת, כן, חי וקיים, תמיד אם לא אוכלנו לא נוות. אז קשור שווה עניין, שאם לא אוכלנו נוות. מה הקשר של התפילה הזאת, של כן, חי וקיים, תמיד אם לא אוכלנו לא נוות, בברכה הזאת של מעריב ערבים, שגולל אור מפני חושך וחושך מפני אור, מה זה נוגע לעניין? אבל תראו כבר כאן, שזה כל אותו עניין. השלטון בגורמי השמיים, במלכות השמיים, והשלטון על מלכויות הארץ, זה בדיוק אותו עניין. זה אותו עניין הזה. המלכות האלוקית, יש שני סוגי גורמים שמולכים על חיינו. יש את המלכות הטבעית הקוסמית של גורמי השמיים שמולכים על חיינו. הם מחליטים שעכשיו אנחנו הולכים לישון, הם מחליטים שעכשיו אנחנו קמים, הם מחליטים שעכשיו אנחנו מסתובבים בחששך, הם מחליטים שעכשיו אנחנו באורה, הם מחליטים ש... גורמי השמיים, המציאות הטבעית. דרך אגב, הם יכולים ודאי לתפוס לעצמם שלטון וממשלה. ודאי שהם יכולים לתפוס לעצמם שלטון וממשלה. להיות מוצגים כאילו הם מציאות אלוקית בפני עצמה. הרי שנים, האנושות ראתה בהם אלים, ראתה בשמש מציאות אלוהית, ראתה בירח מציאות אלוהית, ראתה בכוכבים מציאות אלוהית, ויש פה אותו דבר, יש מלכות בארץ, שגם היא מכתיבה את חיה, את חייהם של בני אדם. והשלטון על המלכות של השמיים הוא בדיוק אותו מפעל של השלטון על המלכות שבארץ. יש כזה, כתוב, איך כתוב בישעיהו? ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה באדמה. זה חשבון, זה השלטון האלוקי. הופעת השלטון האלוקי כנגד כל מי שבמקום לעשות שליחותו נעמד במקום כאילו הוא עומד בפני עצמו, מבוטא בישעיהו, ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה, ועל מלכי האדמה על האדמה. זה שתי מערכות ממשלה כאלה שהן כרוכות יחד. שני מערכות ממשלה שהן כרוכות יחד. והגבורה האלוקית מלא בא לידי ביטוי בשלטון הטוטלי על שניהם. דרך אגב, החלום הרי בזה עוסק. החלום בדיוק בזה עוסק. בהעברת מלכותו של נבוכדנצר אל המלכות הבאה, ומשם אל המלכות הבאה, ומשם אל המלכות הבאה, עד מלכות ישראל. זה... חלק אחד, בזה מופיעה הגבורה. אחד העניין החוכמה זה יהיב חוכמת על החכמין, כשבעיקר הדברים מכוונים אל החוכמה האלוקית שישראל נחלו, שלמעשה היא עכשיו באה לידי ביטוי בדניאל בכוח פתרון החלום. רק הערה, תראו פה את המבנה, נזכרים פה כל שלושת החלקים של החוכמה האלוקית. חוכמה, בינה ודעת. יהיב חוכמת על החכמין, ומן דעה ודעה ליודעי בינה. כלומר, חוכמה, וליודעי בינה גם מביא דעה. חוכמה זה ההערה האלוקית בצורה היסודית שלה, בצורה הגולמית שלה, בצורה השורשית המקורית שלה, כוח מה, כשהדברים עדיין לא מעובדים דיו, הבינה, המסוגלות האנושית לברר את מה שמונח בחוכמה, וכשהדבר עומד בצורה מחוברת, מסודרת, ברורה, עומד ברור לנגד עיני המעיין, עד כדי כך שהוא מסוגל להתמזג עם החוכמה, אז זה הופך להיות דת. כמעט כל דבר שאנחנו לומדים הוא בשלושת המדרגות הללו. יש את המפגש הגולמי עם הדבר, כל סוגיה שאנחנו לומדים, אנחנו מפגשים את זה בשלוש רמות. יש את המפגש עם החוכמה, עם הצד הפנימי, יש את המפגש עם שכבר אנחנו מסוגלים להבין דבר מתוך דבר, ויש כבר את המיזוג כל כך עם החוכמה ועם הבינה הזאת, שכבר אפשר אפילו לפרוט ולרבות, שהמפגש בין האדם והחוכמה כבר מוליד מצב שאפשר להוליד ולדות, כן? חידושי תורה. זה מיזוג של דעת האדם ושל דעת עליון ודעת תחתון. דעת האדם מתמזגת בדעת העליונה שהוא נפגש איתה, ואדם ידע את חווה אשתו ותער ותלד. זה המושג ידיעה. כך זה מבר בתניה, כך זה מבר במקומות אחרים. חוכמה, בינה ודעת. סתם אפילו, בכל דבר יש לנו שאלה, מעסיקה אותנו שאלה, מתבוננים, יש תשובה. עוד אין תשובה, עוד אישה לומר אותה, אבל צריכים קצת לעבד אותה. זה הופעת החוכמה, כוח מה. דבר קצת עוד מאופל, דבר לא מבורר, דבר גולמי. אז מתבוננים בחוכמה, הבינה, דבר מתוך דבר. ואז, כשהידיעה חרוטה בליבנו, עד כתקר שאנחנו ממוזגים בה, היא ממוזגת בנו, אולי אפילו יש הפריה בינינו ובין הידיעה, חידושי תורה, זה הדעת. יהיב חוכמת על החכמין, אפשר להסביר את זה בשני דרכים. יש מי שרצה לומר, יעיב חוכמתה לאלה שבזכות זה שהוא מביא להם חוכמתה הם יהיו חכמים. כלומר, בשעה שהוא נתן להם חוכמה הם עוד לא היו חכמים. כן? הם נקראים חכמים על שם סופם. נדמה לי מי זה? המלבים. המלבים כתב לזה דוגמה, אני חושב. כמו שכתוב... לא. המצודות כתב לזה דוגמה. ובגדי ערומים תפשית. כך כתוב בפסוק ביום. ובגדי ערומים תפשית. ברור שנקראים ערומים... על שם סופם. הוא הולך להפשיד אותם. אז הם יהיו בסוף ערומים. ולכן הוא מכנה אותם, ובגדי ערומים תפשיט. אבל אפשר גם להסביר את זה אחרת. אפשר גם להסביר את זה, יאיב חוכמת על חכמים. כלומר, למי שכבר עסק בחוכמה, למי שמשתדל בחוכמה, למי שהחוכמה היא מזונו, אז לא הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, יאיב חכמת על החכמים. וזה ההסבר הרווח בדרך כלל, שמי שכבר יש לו הכנה אל החוכמה, אז הוא ממילא יותר ראוי אל הדבר הזה, כמו שמי שיש לו הכנה אל הקודש, הוא יותר ראוי אל הקודש. אתם יודעים, יש לזה נפקא מינה להלכה, נכון? נכון?
מה, הוא ובנו?
לא, דווקא הוא ובנו זה לא הקריטריון. יש לזה נפקא מינה להלכות שבת. בערב תפשין, כתוב שעושים ערב תפשילין, נכון? עושים ערב תפשילין, אז כתוב שצריך עושים ערב תפשילין על פת, נכון? עושים בערב שבת, ערב יום טוב שיש אחר כך שבת, נכון? עושים ערב תפשילין שאפשר יהיה לבשל ביום טוב לצורך יום טוב ושבת. אז כתוב את הפת הזאת לשמור עד שבת, ובשבת לבצוע עליה. אז כתוב לבצוע עליה, כיוון דיעבד במצווה אחת, אני עבד במצווה אחריתי. כיוון שכבר נעשה במצווה אחת, נעשה במצווה אחרת. כמה שכבר נעשה בפת הזאת עירוב תפשין, גם נבצע עליה. יש איזה עוד דוגמאות, למשל, יש מינה כזה לשמור את הלולב, לשרוף אותו. אני עד היום יש לי 10 לולבים. לשרוף אותו בשריפת חמץ, מה פשעת? כמה שנעשה בלולב מצווה אחת, בוא נעשה במצווה אחרת, נשרוף אותו את החמץ. בסדר, זה... אז זאת, הרב שם שואל, למה עד רבה? בפת הזו כבר נעשה, בפת הזו כבר נעשה, נעשה מצווה. בוא נעשה, נבצע על פת אחרת, נקדש גם אותן, נעשה גם בה מצווה. אז אומר שם הרב, זה לא ככה. לא, לא. פת הזו שכבר נעשה במצווה אחת, היא מוכנה אל הקדושה כל כך, שאם נעשה בה עוד מצווה, אז הקדושה תתיישב בקרבה בצורה כל כך פשוטה, בצורה כל כך ברורה, בצורה כל... שבסופו של דבר זה יהיה משתלם, גם בחשבון הכללי זה יהיה משתלם יותר מה שאם ננסה לפזר את הקדושה. זה צריכים להתרגל אל התובנה הזאת, שדבר שהוא כבר מוכן אל הקודש, דבר שהוא מוכן אל הקודש, הוא יכול לספוג יותר את הקדושה העליונה, עד כדי כך שזה בסוף זה יהיה אפילו משתלם לכלל. היה לי דין תה איזה פעם עם חבר, שאני הייתי אחרי חברותות צעירות, ואמרתי לכם, וזה הרב דוד, דוד ג'אם, הוא למד אז עם שם רופמן, ומצפן היה חברותה, ואני רציתי אני אשבר לכם, זה אומר, יש להם דויס חברות, אבל נעדו שני סדרים, לא זוכר בדיוק מה היה חשבון וכולי, וכולי, אמרת, אבל יש בחורים צעירים, וזה צריך. עושה, אבל זה. לא משנה, אנחנו נראה צעיר, הצעיר אמר, לא, ברוך השם, כבר לומדים כל כך טוב, הדין איתם, הסכים איתם, הם לומדים כל כך טוב, הם מוכנים אל המדרגה הבאה, ובסופו של דבר, הכלל יתברך יותר מזה, כך היה זה. ואז אני זוכר גם שהזכיר את הסוגיה הזאת, של כיוון דיעבד במצווה אחת, אני אעבד בה מצווה אחריתי. זה חשבון שבסופו של דבר זה תורת הכלל. בסוף זה טובת הכלל. אז יאיב חכמת על החכמים, זה הפשט היותר פשוט. לא רק שעל שם סופן, אלא מי שיש לו הכנה אל החוכמה, ממילא יותר קרוב כבר אל יותר קרוב כבר אל החוכמה. אינו דומה אדם שמניח תפילין 100 שנה, שהוא בא להניח תפילין, מניח תפילין דמה 70 שנה, 80 שנה, אז שהוא בא להניח תפילין אחרי 70 שנה, הוא כל כך מוכן אל התפילין, שהפעם הזאת שהניח תפילין, זה יפעל עליו פעולות הרבה יותר גדולות ממי שמניח תפילין פעם ראשונה בחייו. כן, כי לאט לאט הקדושה זה היא הולכת ומצטברת, וככל שאתם יותר מוכן על הקדושה, המפגש שלו עם הדבר האלוקי הזה הוא עוד יותר פשוט, הוא עוד יותר חודר, הוא עוד יותר עמוק, וזה הפשט אולי יותר פשוט ביאיב חוכמת על החכמים. לאלה שכבר הכינו עצמם אל החוכמה האלוקית, אז להם הוא נותן חוכמה, ומן דעה ודעה ליודעי בינה. זה הסדר של חוכמה, בינה ודעת. הוא גלה עמיקתה, הוא מגלה עמוקות, הוא מסתתרה, הוא מגלה, טוב, פה צריך קצת להבין מה הוא מגלה עמוקות ונסתרות. באופן פשוט הכוונה היא, הוא מגלה לדניאל את העמוקות והנסתרות שגנוזים עמוק עמוק עמוק, חבויים בדמיונו של נבוכדנצר. ידע מה בחשוכה, הוא יודע מה בחשוך, הוא נהורה משרה, והאור נמצא איתו. אז המלבין כתב פה הערה מופלאה. המלבין כותב שבזה הראייה האלוקית היא שונה מן הראייה האנושית. טוב, זה לא הסברה פיזית, זה הסברה יותר פילוסופית. כלומר, בעוד שהראייה האנושית היא רואה את הגופים מצד איך שהאור ניכר בהם, כן, אנחנו, מה אנחנו רואים בלבנה? את מה שהחמה משתקף, אנחנו רואים גופים לפי איך שהם מגיבים אל מציאות האור. גוף שקוף, אנחנו רואים אותו בצורה, גוף אטום רואים אותו בצורה אחרת. צבעים, מה ההבדל בצבעים? צבעים זה צבעים, זה כמובן איך האור נקלט. לכן כשהאור משתנה גם הצבעים משתנים, כאילו, הכל אנחנו חשוכות, העיניים שלנו חשוכות. אנחנו, לפי השתקפות האור בחפצים, אנחנו רואים את המציאות. ככה אנחנו, המציאות ניכרת לנו לפי עד כמה שהיא מכילה אור, עד כמה היא חוסמת אור, עד כמה היא זה. המציאות הלכית זה לא, ולכן כשיש חושך, לא רואים כלום. כי הרי כל מה שאנחנו רואים זה איך העצמים מגיבים לאור. כשיש חושך לא רואים כלום. אבל הוא נהורה אימי שרה. האור נמצא אצלו. הוא לא רואה איך האור מאיר חפצים. האור זה, הוא מאיר, כשהוא מביט על דבר, הדבר נהיה מואר. הוא המבט האלוקי, הוא לא מגלה מה קיים, הוא מקיים, הוא מהווה, הוא מאיר במבט שלו, הוא לא רואה עצמים מוארים. כשהוא מביט כל מקום שהוא נותן שם עיניו, הוא הופך להיות מואר. זה המשמעות, ככה מלבי מסביר את הביטוי, הוא נהורה עימי שרה. האור נמצא איתו. כלומר, הוא לא נעזר באור לראות גופים איך הם מגיבים לאור, אלא האור נמצא איתו, הוא המציאות המהירה, הוא מהווה את הווייתם של הגופים. לכן ממילא לא שייך, גם חושך לא יחשיך ממך, לא שייך שחושך יסתיר ממנו, כי איפשהו מביט, אין חושך, אין צפונות, אין צפונות בני אדם. המציאות הזאת של אין צפונות בני אדם היא מציאות מסובכת קצת. הוא רואה הכל, כשבוך הוא רואה הכל, הוא רואה את כל מה שמסתרה לבבינו. אנחנו נדונים גם על מחשבות, על מחשבות חולפות. כתוב שבינוני זה אדם שלא נכשל מעולם, לא במעשה, לא דיבור, לא מחשבה. אז אתה נראה, איך אפשר לקשל לו מחשבה? איך אפשר לקשל מחשבה? אדם חושב מחשבה אסורה, מדחה, מיד דוחה אותה מרעיונו. הוא חשב. מתי הוא שם לב? אחרי שהוא חשב, חשב, אז חשב, הוא ניצא, איך אפשר לקשל מחשבה? אין שיטה משהו. אז אתה נראה מגדיר בצורה מאוד יפה, אחרי שרואים פעם את ההגדרה הזאת, אפשר ככה לתרגל את זה. זה מאוד פשוט. התניה מגדיר שכל מחשבה יש שלב שהיא מתחילה ללבלב. היא גולמית, היא עוד אין לה ציור ברור. אתה מחשבת איסו, מחשבת זה. אין לה צורה עדיין. אם מטפחים אותה, היא פתאום נהיית תמונה ברורה, ציור מחשבתי. אומר התניה, שכשהיכולת לגדוע את המחשבה, איך שהיא מתחילה ללבלב לגדוע אותה. כלומר, עוד לפני שחלה לה שם מחשבה, לפני שהיא מחשבה מצוירת, ברורה, בשלב הזה, תבינו עד איזה מדרגה של שלטון פנימי אדם, כי גם על זה אדם נבחן. גם על זה אדם נידון. איוב, על הדבר הזה מתרסק. איוב אומר, ריבונו של עולם, אנא מפניך אסתר. כאילו, טוב, זה דוב, אתה מלך. וגם המסקנה שלו שמה. יש פה איוב. יש איוב. יוד. פרק יוד, פסוק זין. התיאור, תודה רבה, השם לכם, תודה לכל המשפטים בעניין. איוב, פרק י' פסוק ז', יכול לקחת לי שעה. על דעתך, כי לא ירשע ואין מידך מציל, אי אפשר לנצל ממך, אי אפשר לנצל מן החודרניות של ההשגחה האלוקית. ידיך עיצבוני ויעשוני. יחד סביב ותבלעני זכונה כי כחומר עשיתני ולפר תשיבני הלא כחלת תתיחני וכגבינה תקפיאני אור ובשר תלבישני ובעצמות בגידים תסוחרני. איוב מתאר את כל השלטון האלוקי על הוויית האדם. חיים אחרי זה סתי מדי, פקודתך שמרה רוחי ואלה צפנת בלבביך ידעתי כי זאת עמך. אם חטאתי ושמרתני ומאבוני לא תנקני, אם רשעתי עלי לי וצדקתי לא ישא ראשי, שבע קלון ורע עוני ויגאל קשח הצנני ותשב וכולי תחדש על נגדי חליפות ומימדי. אולי כבר פסוק ד' הוא מתחיל, העיני בשר לך כי קראות אנוש תראה וכו', כי תבקש לאבוני ולחטאתי תדרוש. על דעתך כי לא הרשע ואין מידך מציל. אז זה הביקורת, זה הקיים הגדול של איוב. איך אפשר לעמוד במשפט האלוקי? הרי זה כל מה שאיוב בוכה כל הזמן. כי כאילו מה חטאתי? גם הם אמרו לו, אולי דיברת, אולי עשית, אולי דיברת, לא דיברתי, לא עשיתי, לא דיברתי, אולי בלבך, גם בלבי, איוב לא מוכן לוותר, איוב לא מוכן לוותר, איוב, אבל בסופו של דבר, כאילו, אין מידך מציל, אם הקדוש ברוך הוא, אם אין לנו פינה אחת חשוכה, ששם אפשר להחביא, סודות אפלים, אז אין מידך מציל, אז אין, איך אפשר לעמוד מול ה... מול המשפט האלוקי. הארור יום יוולד בו. אי אפשר לעמוד מול, מול, מול המשפט הזה. יש עוד מקומות שאיוב מצטער על הדבר הזה, שאי אפשר לצאת זקה לפניו בדין. אם הקדוש ברוך הוא בוחן גם את נבחי ליבו של האדם, אז איך אפשר לעמוד במשפט אלוקי? דוד המלך גם מדבר על זה, אבל דוד המלך מגיע למסקנה אחרת. דוד המלך אפילו קצת שמח בזה. במזמור קוף למד תת. במזמור קוף למד תת בתהילים. שקורא איך. אני חוץ את הקלוביה. כתוב ככה. פליה! כלי הדעת ממני נשגבה לא אוכל לה. אנה אלך מרוחך. ואנה מפניך אברח. אין לה נברח. כמה שאדם לא התכנס לתוכו, אין לה נברח. אין חדרים חשוכים אצל קדוש ברוך. אם עסק שמיים, שמעת. והציע שאול, הנגע. עסק כנפי שחר, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני. ותוחזני מניך. צריך להזכיר את יונה. ואומר, אך חושך ישופני ולילה אור בעדני. אבל גם חושך לא יחשיך. אולי ללכת ללילה. בלילה. בלילה, לילה זה מקלט גדול. בלילה. כן. גם חושך לא יחשיך ממכה, ולילה כיום יאיר כחשיכה. הקדוש ברוך הוא גם מזהה כותבים באתרים באינטרנט. גם זה כאילו הפינות הכי חשוכות ואפלות בעולם, שמסתתרים בכל מיני... אנשים שפלים, אנונימים, שמתחבים אחרי תוכנות, מחשב, עזויות, כאלה או אחרות. גם חושך להחשיש מרחק, כלומר, הקדוש ברוך הוא... כן? כי אתה קנית כליותיי. אתה קנית כליותיי, כליותיי שלך. מה שמתרחש בתוך כליותיי, אף לילות יסרוני כליותיי, ייסורי הכליות שלי, ידועים לך. תסוכני בבטן עם מי? כבר משם... עודך על כינוראות נפלאתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד כי לא נכחד עצמי ממכה אשר עושיתי בסתר וכאן תתותיו וכולי גולמי ראו עיניך וכל דבר חוזר על עד כמה קודש ברוך הוא מכיר את האדם ועל ספריך כולם יחדבו ימים וכולי וכולי ולי מי יודע אני מדלג כמה פסוקים מסיים דוד המלך חוקרי דוד המלך ככה דוד המלך לא נכנס מדל דיכאון דוד המלך לא נשבר מזה שקדוש ברוך הוא בוחן כלל ולהם שהקדוש ברוך הוא מזהה כל עיוות, כל סטייה קלה ששומע בעומק הנפש. דוד המלך מבקש, חוקרי מיאל ודלב אביב, בבקשה, עד הרבה, תיכנס לי לקישקס. חוקרי מיאל ודלב אביב, בבקשה ממך. אני לא רוצה להסתיר כלום. תיכנס לעומק, עומק לבבי, בחנני ודש שרפיי. שרפים זה המחשבות היותר זה. בחנני ודס ערפיי וראה אם דרך עוצב בי אם יש חס ושלום דרך עוצב בי אני מבקש לך שתראה אותה ונחני בדרך עולה כי אני לא מסוגל לראות אם דרך עוצב בי אני לא מסוגל לראות אם יש בי קרבי שרפים שליליים אני לא מסוגל לראות את מה שיש בעומק ליבי. אז אני מבקש ממך, עד רבה, חוקרי ניאל, ודה לבבי, בחונני ודה שרפיי, וראה עם דרך עוצב בי, וכל זה בשביל, ונחני בדרך עולם. הרב כותב איזשהו מקום שזה פשרם של החלומות, שהמפעליות האלוקית בחלומות, היא חושפת לאדם היא חושפת לאדם כל מיני דברים, אפשר לעשות את זה דרך היפנוזה כזו ואחרת, אבל הקדוש ברוך הוא יצר מנגנון מאוד 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 פשוט, לא צריך ללכת לכל מיני מפלטים כאלה ואחרים, ולא צריך ללכת לכל מיני פסיכולוגים שנכנסים לעומק עומק עומק הזה, יש מנגנון מאוד מאוד פשוט שהוא דולה, הוא דולה מעומק הווייתו של האדם, תחושות, פחדים, מתחים, קוראים לזה חלום, החלום הוא דולה מעומק, ואם אדם תורר עם איזה רעיון, עם איזה שזה, הוא חושב שהוא ניתר מאיזה משהו, ניתר מתאבת אכילה, קם וחלם שהוא אוכל כמו פרס, סימן שכנראה הוא לא ניתר מתאבת, כנראה שבקרבו עדיין, אז זה לא צריך להשוויז אותו, איך יכול להיות שכמה שאני עובד על עצמי, פתאום אני חולם כזה חלום, זה רק כבר להגיד שכנראה בעומק הלב זה עוד לא נשלם. חס ושלום, ראה בחלום, דבר לא טהור, דבר לא ישר, דבר לא טוב. אז לא צריך לשבור אותו, וכי כל מלאכתי לא כלום, זה המון. אבל כשבורך הוא רומז לך, יש עוד המון מקום לעבודה. עד רבה תמשיך, תתחזק, נשאר עוד מה לעשות, בתוכיות הלב עדיין נותר. הבחינה האלוקית, זה שכשבורך הוא בוחן כלולות ולב, אצל דוד המלך זה עד רבה, זה נפלא מאוד, זה הדרך היחידה לטהר. זה הדרך היחידה לטהר את... עד כי יבוסר כי נמחה חטאו. איך כתוב שם בראות התשובה? שבשלם מסוים אדם יבוסר כי נמחה חטאו. הקדוש ברוך הוא, בשפה שבה הוא מדבר עם אדם, מבשר לו שנמחה חטאו. נמחה חטאו, הכוונה היא שנמחתה, נמחקה הרשימה האחרונה שהחטא רשם בנפש. מי מאיתנו יכול להתבנן לעומק חלל ליבו ולבדוק אם נמחו הרשימות של החטא בנפש? אף אחד. אבל זה החלק מהמפעליות האלוקית שהיא בוחנת את הלב, היא בוחנת את הלב ומבשרת לאדם האם חטאו נמחה. היא בעיקר מבשרת לו שחטאו לא נמחה. עד שהיא מפסיקה לבשר לו שחטאו לא נמחה. וזה לא הסימן היותר גדול שחטאו נמחה. כבר אין יותר הודעות אלוקיות על מומים שנמצאים בעומק הלב. וגם דניאל, הוא משבח את הדבר הזה. ויכול להיות שזה חלק מהמפעליות האלוקית שחודרת לנבחי ליבו של נבוכדנצר, מה שמתרחש בליבו של מלך העולם, ואת זה היא חושפת לאין כל. כי איך בדיוק הדברים הללו ישפיעו על נבוכדנצר, אני עוד לא יודע. אבל זה בעיקר בשורה לעולם, מה מתרחש בליבו של המלך הזה, בשלב הזה, בתחנה הזאת בחייו. הוא גלה המקטה ומסתתרה, ידע מה בחשוך או נהורה אם יש רע. לך אלוהה אבתי, מהודה ומשבח אנא, לך אלוקי אבותיי, אני מודה ומשבח. אם הוא מכנה אלוקי אבותיי, סימן שהוא נסמך על זכויות אבותיו. אלא תמיד בתפילה, לפחות כך מובא בעולת ראייה, שאנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, זאת אומרת שאנחנו פונים אל המציאות האלוקית גם מצד היותה אלוקי אבותינו. וכשהוא משבח את אלוקיו ואלוקי אבותיו, בעצם הוא תולה את הגילוי האלוקי אליו, במה שהוא אלוקי אבותיו. לא בזכותו האישית, אלא בזכות מלכות בדוד. בזכות מלכות בדוד, שדניאל הרי הוא צאצא שלה. לך אלוהה אבתי מודינו ומשבח נענה, די חוכמתה וגבורתה, שחוכמה וגבורה יהיבת לי, נתת לי. כלומר, החוכמה והגבורה האלוקיים, זה שהוא אמר עליהם מקודם, שחוכמתה וגבורתה דילי היא, זה גם ניתן לו. אז חוכמה, אני מאוד מבין מה ניתנה לו לדניאל. נו, כל המפעל הזה של דניאל זה מפעל של חוכמה. אבל מה הקשר של גבורה? איפה דן מצאנו גבורה, לפחות בשלב הזה. טוב, איך דניאל, בביטחון כזה ניגש על המלך, יש לי פתרון, תן לי טיפה זמן ואני אפתור לך את החלום. זה גבורה פנימית כזאת. הרי הוא מכניס את עצמו ללא הארי, הוא מכניס את עצמו אל הנקודה הכי, הוא מתחייב לפתור את החלום. הוא מלא חוסן וגבורה בדבר הזה. טוב, ולא להתגל לפתבג המלך. לא יצריך הרבה גבורה כשהוא בחר לדחות את כל המעדנים שהמלכות הציבה לו. וכען הודעתני די בעין המנח, והודעת לי מה שביקש למח, די מילת מלכה הודעתנה, ואת דבר המלך הודעת לנו. כל כבל דנה דניאל על אריוך, דניאל רץ לאריוך, דמני מלכה להובדה לחכמי בבל. מיד דניאל רץ לאריוך, רק נקרא שתי פסוקים, מיד דניאל רץ לאריוך שהמלך מינה אותו להעביד את חכמי בבל. לא כל כך מובן למה צריך להזכיר את זה שדניאל רץ אל אריוך. טוב, הוא יכול ללכת אל המלך ישיר, שהוא מקודם עבור דרך אריוך, דרך שר הטבחים. חוץ מזה, למה צריך להזכיר שאריוך הוא זה שהמלך מינה אותו להובדה לחכמי בבל, לעבד את חכמי בבל. אז אולי נראה בהמשך. אזל, הלך אליו המלך, וכן אמר לי, לחכמי בבל אל תעובד, העלה ניקדם מלכה ופי של המלכה חווה. הוא אומר לו, תשמע, קודם כל אל תעבוד, החשש שמו יאבד חד שלום את חכמי בבל, את חכמי בבל, לא, אל תמשיך הלאה, אל תרוץ הלאה, אל תעשה שום דבר. קודם כל לעצור, קודם כל לעצור את המשחית, לעצור את, לעצור, ניתנה רשות למשחית לחבר, קודם כל לעצור אותו, לא רק לעצור אותו. הוא אומר, תשמע, הוא גם מסיק אותו, הוא מצמיד אותו אליו, בוא, אתה תכניס אותי, העלה ניקדם מלכה, אתה תכניס אותי אל המלך. תוביל אותי, כאילו צריך את העזרה שלו. אבל הוא צריך להיות בטוח שהוא עסוק עכשיו ולהכניס אותו אל המלך, ולא. הדאגה של דניאל, אני חושב שזה קצת משמעות, הדאגה של דניאל לחכמי בבל, לחבריו. דניאל מופיע גם בראש ובראשונה בקומה אנושית. לכן אמרנו, דניאל הוא איש חמודות. הוא רק טוב, רק טוב, לא רב לאף אחד, לא כועס לאף אחד. אין לו ביקורות, אין לו נבואות זעם, לא על ישראל, לא על הגויים. כאילו, זה הרפואה של דניאל, זה סתם, בלעדו מחברו. הם לומדו איתו ביחד באוניברסיטה, ביחד איסור, עשו את התואר הראשון, השני, השלישי. אז ההשתדלות שלו, ככה, בהצלתם. וכן אמר לי, לחכמי בבל אל תעובד, לכן הוא רץ לאריוך. לכן הוא רץ לאריוך. לכן הכתוב מזכיר שאריוך זה עניינו, שהוא עליו הוטלה משימה לאבד את חכמי בבל. גם הלחץ הזה, שאריוך יעשה את זה כמה שאתה אומר, הוא מאוד מוסבר לפי ההיסטריה שנבוכדנצר היה בה. נבוכדנצר נמצא בטירוף. מהרגע שהחלום רק הולך וזה. אנחנו לפעמים כך קצת רודים בחלום, זה לא, זה צריך להבין, זה עוצמות אחרות של חלום. זה ותיפעם רוחו, זה לא ותיפעם רוחו, זה ותתפעם רוחו. אתם זוכרים פעם קודם, זה ותתפעם רוחו, זה הרבה יותר מאשר ותיפעם רוחו. זה בניין כבד. וכן אמרנו לחכמי בבל, אל תעובד, אל תעבד לחכמי בבל, העלה ניקדם מלכה ופישרה למלכה חווה. שוב פעם, ואת הפשר של החלום אל המלך, אראה. עדן אריוך בהתבהלה, בבהלה, נמיות, הנעל לדניאל כדי מלכה, אלא דניאל אצל המלך, וכן אמר לה, די השתכח גבר מן בני גלות הדיהוד, הוא התחיל לסביר לו, נמצא אדם מן בני גלות הדיהוד, הוא בא ככה להצדיק, כאילו שיש פה אדם שבא ממקום אחר וכו', כאילו, אולי זה תרבות אחרת, אולי זה בא קצת ללמד זכות על חכמי בבל, שבחוכמתם לא השיגו את זה. אולי זה גם בא לומר, תשמע, הוא בא מן היהודים, יש אצל היהודים אותה חוכמה ש... אתם זוכרים את הלשון הזאת? אחרן, אהרן, שאמרו חז"ל, שנבוכדנצר מצר על הדבר הזה, שכבר אין אהרון, אין מקדש. מה יעצתם לי להרוס את המקדש? אין עכשיו ממי לקבל תשובות שמקורם בהערה אלוקית. אז הוא אומר לו, זה מישהו שהוא עוד ככה מבני היהודים, כלומר, מן החוכמה האלוקית. וכן אמר לי, השתכח גבר מבני גלות הדיהוד, דפישרה למלכה יהודה. הוא אריוך, הוא לא יכול לחתום על זה שדניאל פישרה למלכה יחווה. הוא מצטמצם ביהודה. את פתרון הזה יודיע. הוודאות הזאת שדניאל משקף אותה באמירה, תאחזי, בוא תראה את הפתרון, אצל אריוך זה תשמע, הוא יאמר, נקווה שזה יהיה, יתיישב על לבך, אבל אצל דניאל זה תחזי, זה כמו לשון של ירושלמי, כמו לשון של זוהר הקדוש, תחזי, אינה דומה ראייה לשמיעה, זה ראייה ברורה, נכוחה, אבל הוא לא יכול, אריוך הוא כבר כלי שני, הוא לא כל כך מבשל, הוא מתקשה, הוא לא יכול להציג את הוודאות שדניאל הולך איתה. ענה מלכה ואמר לדניאל, דשמי בלצ'צר. חשוב למלך להזכיר שדניאל שמו בלצ'צר. הרי בלצ'צר זה השם החדש שהמלך נתן לדניאל, שבעצם משמעותו הוא קורא לו על שם אלוהיו. כלומר, הוא מזהה פה חוכמה שהיא מעבר לחוכמה אנושית, חוכמה אלוקית, רק שהוא מייחס את זה לאלוקות שלו, בלצ'צר. לכן הוא מזכיר ששמו של דניאל זה בלצ'צר, הוא קרוי על שם האל, על שם בל, אלוהי בבל. ענה מלכה ואמר לדניאל, דשמי בלצ'צר, האיתך קהל להודעתני חלמה דחזית ופשרי? האם אתה יכול להודיע לי את החלום שראיתי ופשרו? שני דברים הוא מבקש. את החלום שראיתי, קודם כל תודיע לי מה חלמתי. ממה אני כל כך נסער? וחוץ מזה, תודיע לי את פשרו. ענה דניאל קדם מלכה ואמר, רזה די מלכה שאל, קודם כל, עוד קצת לימוד זכות של דניאל על חכמי בבל. דניאל יודע שבהופעה שלו מול המלך, זה הפסוק האחרון, בהופעה שלו מול המלך, הוא יכול ככה מאוד לפגוע בחבריו, חכמי בבל. ענה דניאל כדי מלכה ואמר, רזה די מלכה שאל, הדברים שהמלך שאל, לא חכמים, אשפים, חתומים, גזרים, יכולים להחווה על המלכה. הם לא יכולים להראות למלך. כלומר, אל תקפיד על אלה שלא יראו. הם לא מסוגלים. הם לא מסוגלים. פרם, איתי אלוהה, בשמיה גלה רזים. איתי אלוהי השמיים גילה את הסוד. אתה צודק? זה גילוי אלוקי. אין בכוח דעת תחתון, אין בכוח דעת אנוש להבין את הדבר הזה, אבל יש פה התערבות אלוקית. אבל זו לא התערבות אלוקית שאתה חשבת. זה אלוהי בשמיה. זה לא בל. זה לא בל שצר. זה לא אלוהי בבל. והודה למלכה נבוכדנצר, מדי להווה באחרית יומיה. חלמך וחזיה רשח על משכבך דנהו. הודיע אל מה להווה באחרית יומיה, מה יהיה באחרית הימים, חלמך וחזווה ראשך על משכבך דנהו. וזה פתרון החלום ומה שראית, החיזיון שמעל ראשך, זה הפתרון. ואז הוא מתחיל לומר לו את הציור, ואחר כך גם ממילא לומר לו את הפתרון. אבל אנחנו נעצור פה היום.